נפלת בין על מה.
רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין. עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין. מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת עופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן. וואו, שלושה שבועות לא הייתי פה, אני חושב. כן, הרבה זמן, היה פסח, היה יום הזיכרון, יום השואה. צהריים טובים, עומר שילה.
צהריים טובים,
עופר. אתה צריך לקדם אליך, לקרב אליך את המיקרופון. ככה. כן, כן, נראה לי יותר טוב. דבר רגע.
הלו,
מה קורה, עומר?
ברוך השם.
ברוך השם, אני נושם, הכל טוב?
לגמרי.
נהדר, אז עומר שילה שמע מקרקעין, ואנחנו כאן בתוכנית פרלמנט הנדלן, תוכנית הנדלן. של רדיו סול, תודה גם לגידי שהנעים את זמנכם לפנינו. אז היום אנחנו יום שמעות ברדיו סול, חייב להגיד לך, כי בשעה 5 יש את ענבל רם שמארחת גם כן שמית מקרקעין, לא תואם, ענבל, ענבר, סליחה. מי אתה? רגע, נפתח רגע. אני בדרך כלל מראיין כאן מלא אנשים, ואני אוהב, אני אוהב לעשות איזשהו סוג של ניקוי. לבוא לפה חלק לתוכנית ולגלות את האנשים, לזהות מי הם, לשמוע עליהם, גם אם אנחנו מכירים יותר, גם אם אנחנו מכירים פחות, חברים בפייסבוק כנראה 200 שנה, משהו כזה, אבל אני מעדיף ללמוד ודרכי המאזינים, סלש הצופים, גם הם לומדים עליך יותר, אתה יודע, אני קורא לזה ראייה חלקה כזאת. אז מי זה עומר?
אז ככה, עומר שילה, דבר ראשון, עשוי לרבית, אבא לנועם, נוגה וניר, שלושה ילדים
עשויים. שיוברים.
כן. בין היתר, שמאי מקרקעין, כלכלן.
בין היתר, מה זה לא בין היתר?
אה?
מה זה לא בין היתר?
חובב ספורט. אוהב זמן עם המשפחה. מעבר לשמה, יש לי עוד כמה דברים שאני אתעסק בהם במקביל. מרצה, במכללות, במכללה בארץ, מעביר כל מיני קורסים.
קורסים שקשורים
לשמאות מקרקעין, אלא בהכרח גם ליזמות. לוקח חלק בהכשרת דור העתיד של שמאי המקרקעין, שזה בהחלט
כבוד. מה דור עתיד? בן כמה אתה? סליחה.
35.
איזה דור עתיד? אתה עכשיו נכנסת לדור. אתה צריך להכשיר את עצמך, אז...
כן, עוזר, אז אתה יכול, תתפלא, אבל לוקח חלק בזה.
למה דווקא שמאות מקרקעין? אני...
שאלה טובה.
ככה, בלי להכיר אותך, כן. בוגר יחידה צבאית, כנראה כלשהי קרבית, יכלת להיות, לא יודע, ללמוד עריכת דין גם במקביל, יזמות, למה דווקא מקרקעין? אז... זה לי תחום משעמם, לא יודע.
לא, זה רק נשמע.
אל תעלבו, כן. שמים חברים.
זה רק נשמע אולי, אבל תחום שמאות מקרקעין, תחום מרתק. איך זה התחיל? אני הלכתי ליום פתוח עם אבא שלי, ממש לאחר הצבא, לא היה לי איזה טיול אחרי הצבא או משהו כזה.
אבא הוא מתעסק בתחום הנדלן?
לא, ממש לא.
אוקיי.
אבל מאז שאני מתעסק, שאני נכנסתי לתחום הנדלן, הוא נכנס ביחד איתי, כאילו...
צריכים לזכור שכולנו ישראלים, כולנו נדלניסטים.
כן.
לא יעזור.
יש לנו את זה בדם בסופו של דבר.
כן, יש לנו את זה ביום שישי בארוחות, כמה עלה.
לא מדברים על עסקים בשבת, אבל...
נדלן אפשר לדבר בשבת, זה לא עסקים.
כן. אז הלכתי איתו ליום פתוח, בכלל התעניינתי בהנדסה, כלכלה וכו'. והתמזל מזלי וישבנו ליד שמאי מקרקעין מאוד מאוד ותיק, בוגר.
יכול לפרגן לו עם השם שלו אפילו.
אני לא זוכר את השם שלו, זה העניין. זה קטע אבסורדי.
אליה, כמו שישבתי ליד אליהו הנביא פתאום, מסתבר שהוא כבר שאין כזה שמאי.
לא, זה שמאי, אני יודע, הוא דיבר איתנו על התחום של השמאות, ואמרתי לאבא שלי את זה, אני רוצה ללמוד. והתחלתי ללמוד כלכלה ומינהל עסקים, שילבתי תוך כדי שמאות מקרקעין, ועוד לפני שנהייתי שמאי עם המבחן הסופי, התחלתי ללמוד הנדסאי בניין.
כי צריך לזכור, שמאות מקרקעין זה מקצוע שהסטטיסטיקה שם שולטת בעיקר, נכון? זה כמה? 14 מבחנים?
יש או 13 או 14 מבחנים.
כבר מרוב מבחנים ומרוב זה שאף אחד לא עובר את כל המבחנים ועושים זה, לא יודעים אם זה 13-14, אתה אומר.
כן, כן.
אין שמאי שעבר את כל המבחנים כולם פעם ראשונה.
יכול להיות, מי שהיה מספיק רציני ושבאמת ידע ללמוד כמו שצריך, מאוד מאוד קשה, המקצוע מאוד מאוד קשה, אבל בסופו של דבר עם קצת רצון אפשר לעבור הכל, ותחום מדהים, תחום מדהים. אני, שנגליתי בהתחלה לשמאות מקרקעין, שמעתי על המקצוע ואיזה תחומים, זה לא רק הערכות שווי הרגילות, שאני לא מזלזל בזה, זה גם משהו שאני עושה בין היתר, אבל גיליתי עניין מאוד מאוד גדול ו...
זה, אני חייב להגיד לך, אתה אומר את זה תחום מדהים ואני... נופל לי כזה שום סוג של הסימון, גם אני מתעסק בייעוץ משכנתאות 12 שנה, אבל אני אומר, המשכנתא זה כולה 1 + 1 = 2.
כן.
ואז אתה מגלה, ככל שאתה עובר זמן, ככל שאתה יותר מתמקצע, של באמת התחום הזה, בכלל, תחום הנדלן, במיוחד במדינה כמו שלנו, שמדינה קטנה, כן. והנדלן הוא נדלן בעייתי, נקרא לזה, זה כל נגיעה, היא לא רק בעולם המספרים שלי, זה לא רק, זה יש משפחות, ויש נכס מאחורי העסקה הזאת, כן. והדברים האלה נהיים פתאום מורכבים, וצריכים חשיבה, וזה, כל עסקה לא דומה לשנייה.
חד משמעית, וזה, שוב
כתוגני, כן? זה מדהים, ואני חושב שזה סוג של... אולי בגלגול אחר היית, או אני הייתי היסטוריון נניח.
כן.
כי זה יכול להיות, פעם ישבתי עם איזשהו בנקאית, רותי כבר יזבה, היא עבדה בבנק מזרחי בהרצליה פיתוח, והבאתי לה, אמרתי לה, רותי, יש לי עסקה של חלקת גוש, איך קוראים לזה? גוש חלקה בעם, חברה, אתה יודע, בתל אביב,
בעבר היו בונים ככה...
כן, ממש... הוא אומר, כן, איך אני אוהבת את זה, זה היסטוריה, זה לחקור, אתה יודע, זה עסקאות של... אתה מביא את זה לבנקאית צעיר היום? לא, אנחנו לא נותנים כזאת משכנתא.
כן.
והיא כל כך התלהבה שהיא יכולה לקבל את זה, כי באמת, היא מסתכלת על זה, על החקירה.
כן? אז באמת, השוק הזה, יש אין סוף מקרים, אם מישהו חושב שהוא ראה הכל, הוא לא ראה הכל, ומה שאני אוהב בזה, זה החשיבה והלצצת מהקופסה. אתה מדבר איתי על הערכות שווי, אבל אנחנו באמת בהרבה יותר מזה. תחום המיסוי, מקרקעין, התחדשות עירונית, הערכות שווי של קרקעות חקלאיות, תמ"א 70, מטרו, התחום באמת גדוש בהמון המון
עבודה. אז אתה יודע מה, אני רוצה, וואו. אני, אתה זרקת מילה עכשיו שנקראת קרקעות חקלאיות.
כן.
אני רוצה לדבר על הנושא הזה.
בכיף.
אני חושב שזה נושא, אני קיבלתי לא, אני בעבר שלי ישבתי זימנו אותי לחברת קרקעות חקלאיות לפני 10 שנים בערך, שעזבו במגדלי המוזיאון בתל אביב. הם כבר לא שם, יש תביעה נקית מול בעל הבית, קוראים להם אדמה. והם שכנעו כל מיני אנשים לקנות קרקע חקלאית באי שם פרדס חנה, פרדס קרקור, לא יודע, משהו כזה. ומאז אני מאוד מאוד... אני דרך אגב שישבתי שם והבנתי צורת העבודה, אמרתי תודה רבה, להתראות, יצאתי. לא ליוויתי אותם. ואני חושב שהנושא הזה קרקעות חקלאיות מאוד מאוד מפתה המון אנשים. ואתמול חבר שלי שולח לי, החברה הממשלתית, דירה להזכיר, נכנסת לשלבים המועצים בקידום תוכנית לבניית 700 יחידות דיור בצפון כפר סבא. נרשמים לתוכנית, צפויים לחסוך 1,300,000. ואז למטה מדברים שם על מכירת קרקעות. שאמרתי לאותו חבר שתשמע, דירה להזכיר לא מוכרת קרקעות, לפי מה שאני יודע. זה סוג של להתלבש על איזשהו פרויקט שאמור להיות, ובוא נמכור לכם קרקעות, כי באופק רואים את דירה להזכיר או משהו כזה, נכון? בוא תעשה לנו קצת סדר בעולם הזה של ה...
אז ככה, חברת דירה להזכיר, במיוחד במתחמים שאני מתעסק בהם, ואני בוחן בעצמי, היא באה בתור זרוע תכנון. אוקיי, היא לא באה בתור משווקת, בתור בעלת זכויות בקרקע, היא באה בתור החברה שמתכננת שם. ויש גם אזורים, כמובן, שהיא לוקחת שטחים, שהם שטחים חקלאיים, וכן, היא מכריזה שהתכנון שם יהיה בסמכותה. כלומר, היא תהיה אמונה בסופו של דבר על השינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח מגורים, מסחר, תעסוקה, whatever. אוקיי, אז...
אבל היא לא זאת שמוכרת?
היא לא זאת שמוכרת. היא לא זאת שמוכרת. יש לה גם פרויקטים משלה, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על קרקעות חקלאיות. ממה שאנחנו מכירים, היא באה בתור זרוע של תכנון. היא באה לעשות שם את התוכנית, בדרך כלל אני אסביר, בדרך כלל בקרקעות חקלאיות, אנחנו מדברים על מתחמים שהם לא קטנים. אוקיי, לא חלקה שתיים, שטחים, סתם דוגמה, של מאות דונמים, ואפילו יותר. והיא באה לעשות שם תכנון. מה התכנון הזה כולל? כמובן, לשנות את הייעוד שדיברנו עליו, וגם לעשות את האיחוד וחלוקה ללא הסכמה. כי תחשוב שיש לך עכשיו מאות, אם לא אלפי בעלים בקרקע, לך תאגד את
מושה,
כולם...
המושה הגדולה של בני ציון, נקרא לזה.
כן, כן.
שיש שם עשרות אלפי בעלים, לרבות קיבוצים ואנשים שכבר לא בחיים.
לך תאגד את כולם עכשיו, שירצו לך לתכנון מסוים. אז מה קורה?
עכשיו צריך לזכור רגע מילה אחת. מושה זה אומר שכולם קנו ביחד חלקה.
מושה זה אומר שיש לך חלק בלתי מסוים במקרקעין. אתה הרי יועץ משכנתאות, אנחנו מכירים את המושגים של בית משותף, שאנחנו יודעים איזו דירה שייכת למי, נכון? יש לנו תסריט בית משותף.
אפשר לשייך, אני יודע לצבוע את הקירות שלי, נגדיר את זה ככה.
אתה יודע להגיד, זה שלי. אבל בקרקעות חקלאיות, שוב, יכול להיות שתהיה קרקע, חלקה סתם דוגמה שהיא בבעלות של מישהו אחד, אין בעיה. אבל אנחנו לרוב נתקלים בקרקעות שהן במושה, כלומר, יש סתם דוגמה 100 בעלים על חלקה של 10 דונם. אוקיי, לכל אחד יש את החלק היחסי שלו.
עכשיו, אם אתה רוצה להעביר אליי, למכור לי, או לעשות שם, לבנות שם בניין, אתה צריך הסכמה של כל 100 דיירים, בעלים, כי נכון. הם הבעלים של הנכס.
נכון מאוד. אנחנו כולנו בעלים בחלק בלתי מסוים בנכס. אני לא יכול לעשות גדר, להגיד, זה השטח שלי, זה השטח של אופר, לא. כולנו ביחד על כל מה שיש בנכס.
אוקיי, ואז באה אותה חברה ואומרת, אני אבוא ועשה שום סוג של תוכנית,
נכון.
ואני אמצא את הבעלים...
האמת שהיא לא, היא לא צריכה באמת למצוא, לאתר את הבעלים. בגלל זה, הייחוד וחלוקה פה נעשה בדרך של ייחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
אוקיי.
כאילו, נוצר פה איזה משהו שהוא win-win, כאילו איך שאני רואה את זה. נוצר מצב שסתם דוגמה, אם יש עירייה שרוצה לקחת שטח, להפקיע שטח מסוים, נכון? היא תצטרך לשלם על זה בסופו של דבר כסף למי שלוקחת ממנו את הקרקע. נכון. פיצוי הפקעה, 197 וכו'. עכשיו, התרחיש הגאוני לפי דעתי, התרחיש התכנוני הנכון הוא לעשות איחוד וחלוקה. למה? מצד אחד, העירייה תקבל את השטחים שלה שהיא רוצה כדי לפתח...
את השטחים הציבוריים.
בדיוק, דרכים וכו'. אבל מצד שני, בעלי הזכויות יקבלו, עכשיו, במקום שתהיה להם קרקע חקלאית, יקבלו זכויות בחלק מבניין, חלק ממשרדים, אוקיי, חלק ממסחר וכו'. וזה נוצר מצב שזה win-win. למה? כי הוועדה מצד אחד מקבלת את השטחים שהיא רצתה בשבילה, מצד שני, הבעלי זכויות לא נשארים עם קרקע חקלאית, אלא עם שטחים שהם שכירים, שיכולים להניב דירות וכו', ומצד שלישי, לא רק שהעירייה לא מוציאה כסף, אלא מה היא מקבלת גם?
היטלים.
מעולה, היטל השבחה.
אוקיי. אבל ספציפית מקרה כזה.
כן.
איך בן אדם יכול לדעת שהוא נכנס עכשיו לעסקה? אני מדבר איתך עסקאות באזור ביקוש. לא תגיד לי, לא רוצה להליב אף אחד שגר בפרדס חנה או קרקור, שזה גם כן סבבה. עסקאות ביקוש 0.9. אזור השרון המרכזי.
כן.
איך בן אדם יכול לדעת שהוא נכנס? כי אני אומר, אני הראייה שלי, אם מחר בא אליי מישהו, עזוב, נופלת עליי עכשיו עסקה. שמעתי שיש איזשהו בניין, שיש שם מישהי מבוגרת שאמורה למכור את הדירה ורוצה למכור בכל מחיר שהיא רוצה, 200 אלף שקל. אני אהפוך את כל העולם בשביל להיכנס לעסקה הזאת. אני אביא כסף מההורים שלי, מדודים שלי, אם יש, אתה יודע. אז אני אומר, אם יש כאן עסקה מצוינת, למה אנשי מחירות לא מביאים את כל המשפחה שלהם? אתה יודע, בשביל 500,000 שקל אתה הולך לקבל דירה ששווה, זכויות לדירה ששווה 3 מיליון שקלים, 4 מיליון שקלים, הייתי קודם פונה לפני שאני משווק את זה בחוץ, נכון? זה נראה לי קצת.
אני אסביר, אז אתה מביא אותי בדיוק לרכישה הראשונה שלי שהייתה לפני שנתיים. אני אגיד לך, אני בדרך כלל מה היו פונים אליי? לעשות בקרות. בואו נעשה שנייה איזה אישור קו.
כן.
ברגע שחברה משווקת, רוצה לשווק קרקעות, היא חייבת להשתמש בדוח של שמיים מקרקעין. לשומה הזאת קוראים תקן 22. השומה הזאת כביכול נועדה לשמור על הלקוחות. כלומר, שחברה משווקת באה למכור קרקע ליותר משלושה אנשים, היא מחייבת להוציא תקן 22. בתקן 22 יש לנו שני מצבים, מצב א' ומצב ב'. מצב א' זה המצב של מה השווי של הקרקע בעצם, בלי הפוטנציאל שאנחנו צופים שיהיה. ומצד שני יש לנו את המצב ב' שהוא המצב ההיפותטי, מה יקרה אם זה יאושר, אם זה יהיה ככה. אוקיי? זה בעצם נותן איזה טווח כזה בין המצב ללא פוטנציאל בכלל לבין המצב המקסימלי, מה יקרה אם.
אוקיי.
עכשיו אתה אומר, אנשים שמים 500,000 שקל, יזכו בדירה של 3 מיליון שקלים, אבל זה לא ככה. יש לנו הרבה דברים בדרך שצריכים להתייחס אליהם. לדוגמה, ברגע שנכנסים לעסקה שהיא בייעוד של קרקע חקלאית, אוקיי, ובואו נלך שנייה אפילו על העסקאות היותר מעניינות היום, שזה העסקאות שנמצאות על תוואי המטרו, אוקיי?
אוקיי.
הרי יצא תוכנית שמדברת על, שמדברת על העצמת זכויות בנייה בקרקעות, בין אם זה אזורים מבונים ובין אם זה באזורים לא מבונים. אוקיי? קוראים לתוכנית תמ"א 70.
אוקיי.
התוכנית הזאת כביכול אומרת, מה יהיה הצפי לזכויות הבנייה ברחק מינימלי. מה זה רחק? רצפה חלקי קרקע. כלומר, אם יש לי סתם דוגמה דונם והרחק הוא 5, אז אני אוכל לבנות 5,000 מטר זכויות בנייה. על הזכויות הללו אנחנו בסופו של דבר נצטרך לשלם מס מטרו. עכשיו, המס מטרו זה לא משהו שעדיין יצא לנו להתקל בו, זה משהו חדש הרי. אנחנו בסופו של דבר נצטרך, הרי יש את פרויקט המטרו, שאומרים שהוא יהיה 150 מיליארד שקל, נכון? יעלה. מי ישלם את זה? כמובן שיש השתתפות של המדינה, ויש גם השתתפות של בעלי הקרקעות. עכשיו, אתה יודע מה המס המטרו הזה עומד? על כמה אחוזים?
20 ומשהו, לא.
אז, הייתה להשבחה, אנחנו מכירים שזה בדרך כלל 50%. אוקיי? 50% ממה שהושבחתי, נכון למועד אישור התוכנית. נגיד, יצאה תוכנית לפני שנה שמאפשרתי לבנות עוד חדר על הגג בבית צמוד קרקע. רואים כמה כביכול זה השביח אותי? 50% מזה נשאר כביכול אצל בעל הנכס, ו-50% אני משלם לוועדה המקומית.
בשביל המספרים, כי יש לי דירה שרכשתי אותה ב2 מיליון שקלים, עשיתי לה חדר נוסף, היא שווה 3 מיליון שקלים, אז יש לי מס של 50%.
50%, אבל אתה מחשב את היטל השבחה נכון למועד שאושרה התוכנית.
כלומר, קניתי דירה לפני 20 שנה, בכוונה אני מחוזר, קניתי דירה לפני 20 שנה, לפני 5 שנים הדירה הזאת קיבלתי היתר בנייה, יגיע השמה, יגיד, הדירה הזאת הייתה שווה לפני 5 שנים, 2.5 מיליון שקלים, לדוגמה.
כן.
היום שאתה מוכר אותה, היא שווה 3 מיליון שקלים, יש לך מס שבח 50% על הרווח?
זה מס שבח, אוקיי, אני מדבר על היטל השבחה.
היטל השבחה, סליחה?
כן, היטל השבחה, אנחנו נצטרך שם 50% מהשבחה, ואני אתן לך את הדוגמה היותר מדויקת, נגיד, יש לנו את החדר על הגג הזה, אוקיי, שהתוכנית אושרה לפני 5 שנים.
אוקיי.
אני לא יכול לחשב את היטל השבחה נכון לערכים של היום, כי בהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, אנחנו מחשבים את היטל השבחה למועד אישור התוכנית. כלומר, אז אם אושרה לפני 5 שנים, התוכנית, לא תוכנית היתר, אלא תוכנית טאבה, הכוונה,
okay.
ונתנה לי להוסיף עוד 40 מטר על הגג, שהם שווים לאז, לפני 5 שנים, 1,000,000 שקל, אז 50% מתוך זה נשלם היטל השבחה,
okay.
ומוצמד למדד המחירים לתשומות, מדד המחירים לצרכן או תשומות הבנייה, עד למועד שאתה מממש את הזכויות, כלומר מוכר או מוציא.
כלומר, ההצמדה היא תהיה לאותה תקופה שהדירה עלתה 2.5 מיליון שקלים, או משהו כזה, או 2 מיליון שקלים.
את ההשבחה, אתה תצמיד בדיוק להיום. הבנתי. זה יצא יותר גם מחצי מיליון, כאילו.
כן, אבל היום יכול להיות שאני מוכר כבר את הדירה בשווי הרבה יותר גדול, כי יכול להיות שברגע שקיבלתי את היתר בנייה, זה היה לפני 10 שנים, לא יודע מתי שזה לא היה, ואפילו לא מימשתי אותו, אולי.
כן, בדיוק. בדיוק. בדיוק הנקודה, שאם גם אתה לא מממש, אתה תשלם את היתר
שלך. אוקיי, אז חזרנו למטרו, וכולם באים ואומרים, אנחנו במטרו יודעים שכל דירה שתהיה בטווח של המטרו, תהיה שווה הרבה יותר.
נכון, ואם אנחנו חוזרים שנייה לעניין של הקרקעות החקלאיות, מס המטרו, נכון היום, היה תיקון לחוק. המטרו דיבר על 75% מההשבחה, אוקיי? לשכת השמיים עבדה חזק מאוד, והצליחה להגיע למצב שאם עד דצמבר 30 אושרה תוכנית וכבר הוגשה בקשה ליתר, לא צריך שיהיו תאושר, הוגשה בקשה ליתר, המס מטרו ירד ל-60%, אוקיי?
אוקיי.
מדצמבר 30 והלאה, זה יהיה 72%. אתה מבין? אז גם זה שאתה אומר ששלושה מיליון שקלים דירה תהיה שווה וקנית ב-500,000, עדיין לא כל הרווח הוא באמת שלך, כי יש לך מיסים בדרך לשלם. יש לך את העניין של המס מטרו שדיברנו עליו, יש לנו הוצאות פיתוח שצריך לשלם, הרי תחשוב שעכשיו יש לך חטיבת קרקע.
אבל מי יודע בכלל שהדירה הזאת, מתי יפשירו את הקרקע הזאת?
אין איך לדעת. אנחנו לא יודעים מתי התוכנית המפורטת תאושר, אוקיי? זה הכל, כל העניין הזה של קרקע חקלאית זה עניין ספקולטיבי.
כלומר, אם אני עכשיו רואה מודעה, ואני, סליחה שאני אומר, אותה חברה משתמשת בשם דירה להזכיר, כי באמת יש פרויקט שמתוכנן בצפון כפר סבא.
בבן יהוד אתה מדבר.
כן. אבל יש גם קרקעות חקלאיות שם, שאף אחד לא יודע מה הייעוד שלהם. כלומר, זה כמו, מזכיר לי, תמיד אני צוחק, שאם אני, היה לי דירה בבניין רכבת, הייתי הולך עושה לבד שלט, כאן יקיים תמה, מתישהו, וסתם זה מעלה את המחיר.
כן.
זה בערך אותו דבר. הם משתמשים מכאן היא הולך להיות פיתוח כזה או אחר, כתבה כזאת או אחר, ראש העיר מספר, ואופס, יש לנו אפשרות למחירת קרקע חקלאית.
כן.
שאף אחד לא מבטיח שהקרקע חקלאית הזאת תהיה מופשרת בעוד שנה, שנתיים או 20 שנה.
אז פה בדיוק נכנס האיש מקצוע ש...
השמיים.
נראה לי הכי רלוונטי לעסקאות מסוג כזה, זה השמיים מקרקעין, וצריך באמת ששמיים מקרקעין שמבין בתחום... יראה באמת על מה מדובר, ויבחן את העסקה. אני יכול להגיד לך שעד שאני נכנסתי להשקיע בעצמי בקרקעות חקלאיות, הייתי בוחן שומות, והייתי בוחן עסקאות ללקוחות שלי, ובאמת ברוב מוחלט של הפעמים הורדתי אותם מהעסקה. למה? כי מצד אחד לפעמים הייתי שומע שהעסקה יקרה מדי, לפעמים הספקולציה שאמרו שתוך שנתיים שלוש תהיה תוכנית שתתאשר, הייתי כביכול... גונז אותה, בכלל לא הייתי מתייחס לעניין של שנתיים שלוש, זה היה אמור להיות 8-10 שנים. וגם אפילו לפעמים היו בוחרים משהו כמו שאתה מדבר בבן יהודה, בכפר סבא, לא יודע אם אתה מדבר על בן יהודה, אבל שאומרים, אוקיי, פה אמור להיות תוכנית, אני בחלקה מחוץ לתוכנית, אבל אני חושב שמתישהו זה יקרה. עכשיו, מתישהו הזה יכול באמת לקרות. אגב, אנחנו גם רואים שהבנייה שכביכול מפשירה, אוקיי? הקרקעות שמפשירות בסופו של דבר לכדי מגורים, מסחר וכו', זה האזורים באמת שצמודי דופן, לאזורים שהם כבר מבונים, אין בעיה. אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד, שמע, יש פה תוכנית שעכשיו נרקמת ומתחילים בה בתכנון, ואתה מוכר בחוץ, כן, זה יהיה באותו שלביות של אישור תוכנית. אתה לא יכול לדעת את זה.
ספר לך שאני לפני 12 שנה בערך, 13 שנה, זימנו אותנו, שום חברה, לא משנה כרגע את השם שלה, שמכרה קרקעות חקלאיות.
כן.
אני לא אפתח כרגע, אבל הם מצאו פוטנציאל בווינה. יש קהילה מאוד מאוד גדולה של יהודים בוחרים. כאלה שעלו, הגיעו לישראל לפני 40 שנה בערך, הבינו את הרעיון ונסו בחזרה, ואמרו נפתח את העסקה בווינה, את העסקים שלנו, הבנקאות, היעלומים, והגענו לשם, כולל לתת הרצאה על המימון, איך אפשר לממן את זה, כולל הביאו, החברה הזאת הביאה את... עופר שכטר, לא השחקן, אלא פרימול, אם אני לא טועה, פרומול של הקניונים, כי אמור להיות גם מרכז מסחרי, לספר על המרכז המסחרי שם, איזושהי מסעדה בוכר, שמחה, מסעדת שמחה בווינה, ועד היום, ובמסגרת דרך אגב, במסגרת הבחינות שרצינו להבין, אני ישבתי אצל עודד האוזנר השמי.
כן, האושנר.
האושנר, אם אתה, אני לא יודע אם הוא חי עדיין.
כן, כן,
כן. כן, מבוגר, ואיך הוא סיפר לנו, קרקע חקלאית. כלומר, הנכד שלי עכשיו נהנה מקרקע שסבתא שלי קנתה, שילתה לארץ, במתחם הבלו בגלילות.
וואו.
שתבין, עברו כמעט 100 שנה, אם לא יותר, היא גלתה בשנות 20 לארץ. כן. אז כל כאלה דברים שאנחנו מבינים, דרך אגב, שום דבר לא קרה מהקרקע החקלאית, נראה לי שאותו יזם שמחר לבוחרים, הוא בעצמו בקרקע החקלאית עמוק, אולי תסתבך עם חבר'ה כאלה. אבל כן, כן, זה בקיצור, מי שנופל לידיו, הזדמנות לא נורמלית, תמיד תחשבו, כל עסקה בנדלן זה הזדמנות.
נכון, אבל שצריך לבחון אותה בוודאי.
צריך לבחון, וקרקע חקלאית, תשמע, אם אתה הולך לקחת הלוואות בשביל הקרקע החקלאית הזאת, או אם יש לך אלטרנטיבה אחרת בשביל הקרקע, בשביל הכסף לקרקע החקלאית, אל תתעסק עם זה. אבל אם אתה תובע בכסף, ואין לך מה לעשות כרגע עם הכסף, אתה אומר, וואלה, מה אכפת לי שישב בצד, ובעוד 50 שנה הנכד שלי ייהנה מזה, אז...
אבל אני חושב שהיום זה אחרת. התקופו זמן שעליהם אנחנו מדברים, זה לא ה-50 שנה, שוב. תלוי על איזה קרקע אנחנו מדברים.
אבל כמובן, להתייעץ עם בעל מקצוע מסודר,
ולא... יש לך גם עסקאות, סתם דוגמה. עסקה שאני קניתי לפני שנתיים, קניתי אותה עוד לפני שיצא באמת תכנון, כבר מינו שם, חברת דייה להזכיר, גם הכריזה על המתחם הזה, גם מינו כבר שמיים, מינו משרד אדריכלים, ויותר מזה, כבר הוותמ"ל הכריזה על המתחם הזה שהוא בסמכותה.
אוקיי. Okay. Okay?
אז אתה רואה שדברים שהם קורים מעכשיו, מסלול של ותמל הוא בדרך כלל מהיר, הוא לא מסלול של 50...
כן, אבל עדיין, אותי משהו שמדליק בדבר הזה, אומר, אם האיש המחיר מתוחר את זה בחצי מיליון שקל, למה אתה לא תביא את כל המשפחה שלך לזה?
אז זה בדיוק מה שאני עשיתי, סתם דוגמה, לפני שנתיים, בעסקה שהייתה לי. נכנסנו שם, אני, אבא שלי, אח שלי, כל הדודים שלי, אפילו העובד שלי נכנס שם, ממש נכנסנו שם איזה 25-30 איש לעסקה. היום אנחנו שנתיים אחרי, סתם דוגמה, קנינו בנגיד ממוצע של 3,000 למטר, היום כבר מוכרים שם בין 6 ל-7,000 שקל למטר, בשנה וחצי שנתיים. תשואה מדהימה, לא? עכשיו תמיד אני נוהג גם להגיד להם, תקשיבו, אני אומר להם את הנקודות יציאה שלהם, כי אם מישהו פתאום צריך את הכסף באמת כדי לקנות דירה, רצה לעשות פה איזה מינוף ולקנות דירה, אני אומר כל פעם, תקשיבו, אפשר עכשיו למכור ב-5, אפשר עכשיו ב-5.5, 6, אני מנגיש להם את המידע הזה, זה גם היתרון ששמי מקרקעין מוערב שם, שאין לי אינטרס, אני בעצמי מושקע שם. אוקיי, עכשיו בינתיים פנו אליי עוד אנשים שרצו לקנות, ואין לי שטח, אז פניתי לאלה שקנו איתי, אמרתי, תקשיבו חבר'ה, מישהו פה רוצה למכור, כי יש עכשיו קונים שמעוניינים, הם רואים שאני נשאר, אז הם נשארים איתי גם כאילו. כנראה מדע שאני אעזור.
בסוף תסתכל, בסוף זה עסק. בסוף זה עסק, אנשים שוכחים. בסוף כל הנושא הזה של נדלן, במיוחד להשקעות, לא למגורים מיידי, זה עסק. וגם פה, אתה שמת את הכסף, יכלת לשים אותו בבורסה, יכלת לשים אותו בקרן כספית, אני לא יודע איפה. פה יש סוג של סיכון, האם לקחת על זה מינוף, האם לקחת את הכסף שהיה לך מיותר, צריכים לקחת את זה, אבל באמת... להתייעץ עם שמי מקרקעין במקרה הזה, במיוחד שהנושא הזה מאוד מאוד לא ברור, ומוכרים לנו הרבה פעמים סיפורים.
נכון, אני יכול להגיד לך שפעם חבר שרצה לקנות קרקע, הביא אותי לחברה, ואמרתי, תקשיב, אומר, תבוא איתי לפגישה, אמרתי לו, אני אבוא, אל תגיד שאני שמי. כשהייתי בפגישה, אני פשוט הזדעזע, שאלתי שאלות כאילו, שהן שטחיות יחסית, לא תמיד עמוקות, ושמעתי פשוט כאילו, אני לא מכליל, כן? החברה הספציפית הזאת, אני שמעתי איך הם מדברים, אמרתי, וואי, תקשיב, זה שטויות מה שהם מוכרים לך פה. זה לא יהיה, זה לא בתוכנית, זה לא ייקח 4-5 שנים, זה לא שמה. אז בעסקאות כאלה, האיש מקצוע לפי דעתי הראשון שאמור להוביל פה, זה שמאי מקרקעין. עכשיו, דיברת איתי על העניין של הלוואות, ואותי מעניין לשמוע מה דעתך, האם, סתם דוגמה, אני רוצה לקחת קרקע, ואני צריך, אין לי את כל הכסף, ואני רוצה לקחת עכשיו הלוואה. האם, כי אני שמעתי שבנקים לכאורה לא נותנים אימון לדבר כזה, אני לא בדקתי את העניין הזה.
על קרקע חקלאית לא.
יש איך להשיג הלוואות לדברים כאלה עם אנשים מעוניינים, כאילו,
סתכל, על קרקע חקלאית הבנקים לא נותנים הלוואות, כי בסוף הבנק אומר, אני רוצה לראות מה, סתכל, הבנק תמיד הוא בא ואומר, אני לא מעניין אותי הנכס שלך. אני מעניין אותי לקבל את הכסף שלי כל הראשון, 10-15 לחודש. זה מה שמעניין אותו. אבל, במידה ולא תשלם ולא זה, זה, אז הוא רוצה לממש את הנכס בצורה הכי מהירה. לממש נכס של קרקע, זה בעייתי. שאין לה היתרים, שהיא חקלאית, שהיא לא מופשרת בכלל.
כן.
אותו דבר נכס נדלן. אם אין, אם הנכס, תכף אולי אנחנו נדבר על הנושא הזה, אבל זה מה שמעניין את הבנק. נכון, הוא ממשכן, והוא בודק את הנכס בציציות שלו, אבל לא מעניין אותו הנכס. אז קרקע חקלאית אין אפשרות. מה שכן אפשר לעשות, זה אפשר לקחת הלוואה לכל מטרה, על חשבון נכס קיים. ולהגיד, אוקיי, אני חסר לי 100,000 שקל, אני יכול למשכן את הנכס הקיים שלי, זה נחשב הלוואה לכל מטרה, זאת הלוואה יחסית יקרה.
אוקיי.
אם בוניח הלוואות, הבנקים היום הם סביב קצת פחות מ-5%, אתה יודע, בממוצע.
כן.
הלוואה לכל מטרה, מתקרבת לשבע, שבע ו.
משמעותי.
אז אני לא יודע אם זה נכון, כי גם אתה לא מקבל, זה לא שלקחת הלוואה לכל מטרה וקנית עסק נדלן, שמכניס לך שכירות לפחות, מכסה לך את ההלוואה.
כן.
פה אתה מכניס כל חודש יד לכיס. נכון, אולי לטווח הארוך זה כדאי וזה נכון, אבל צריכים לבחון את זה
חד משמעית.
בהרבה הרבה נושאים. בשביל להבין, לא חושב שזה נכון לקחת הלוואה בשביל, אלא אם כן...
שמע, יש הזדמנויות.
יש הזדמנויות, אבל... סכם, בעולם שלי, אני חושב שאתה רוצה להיכנס לעסקת נדלן ולממן אותה, לא משנה כרגע אם זה למגורים, או אם זה להשקעה, או אם זה בארץ, בחול, או קרקע חקלאית, תחשוב טוב מאוד מה קורה בעוד שנתיים, בעוד שלוש, בעוד 10 שנים. אם אתה טייס בחיל האוויר, ואתה יודע שאתה גם הולך לצאת לפנסיה ולעבוד באלעל עם משכורות טובות, ואם לא באלעל בקטאי, לא יודע, באיזשהו חברה אחרת, אין בעיה הרי. או אם אתה איש ביטחון ו... מרוויח והולך להיות רמטכ"ל, ואתה יודע, אנשים שיש להם הכנסות בטוחות,
כן.
שגם הפנסיה שלהם בטוחה, אז זה יותר, פחות מטריד אותי. כי תחשוב שבן אדם מדובר בהייטקיסט, שהיום מרוויח משכורת יפה, לוקח הלוואה לקרקע חקלאית, וממנף, והוא יודע כל חודש הולך שלם 3,000 שקל על אותה קרקע חקלאית שלא מכניסה לו שקל, וזה יכול גם לקחת הרבה זמן.
כן.
ומחר מפטרים אותו מעבודה. זה לא כמו שהם מפטרים אותך מה... שלקחת משכנתה על הבית מגורים, על בית המגורים שלך, שאתה אומר, אוקיי, אז לפחות אני גר פה,
כן.
אם לא הייתי צריך לשלם שכירות, פה כן. זה איזשהו... אז צריכים להבין את כל המשמעות הזאת
נכון,
ולהסתכל.
נכון מאוד. זו עסקה שלא מתאימה לכל אחד,
כן.
חד משמעית.
יאללה, כמה דקות של מוזיקה מנוחה ונחזור.
היא אמרה אצלי יהיה נחמד את שייחובסקי ששעה 5 תבוא לבד אני לא מוצא אני לא מוצא התאום שלך לא תבערפל לא צריך להתנצל חכי לך בשדות היא כן העיר גדולה אותי מאשים אך לחצות אותה זה כמו לחוש בשדה מוקשים ואני רוצה ואני רוצה לחבק אותה חזק בזרועותיי אם תרצי לבוא אליי חכי לך בשדות קייטרינג בשש רוח נעימה אך בשיער פורמת קשר תאהבי אותי פעם אחר תאהבי אותי פעם שנייה כי הכל יהיה בסדר שדות כותנה יש גם שדות יאוש למצוא אותך זה כמו לקצור בשדה נטוש אני מתייאש אני מתייאש אז אני מביט בעיר ומקלל שילכו לעזאזל חכי לך בשדות קייטרינג בשל מסר פורמת קשר. תאהבי אותי פעם אחת, פעם שנייה, כי הכל יהיה בסדר. היא אמרה אצלי שיהיה נחמד, את שריחובסקי ששעה חמש את תבוא לבד. אני לא מוצא, אני לא מוצא, התיאור שלך לא טבע אפל, לא צריך להתנצל. חכה לך בסדות,
התוכנית הבאה ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, פה באולפן רדיו סול, שבפתח תקווה, או פתח תקווה, שבפתח תקווה, עופר לוין, ואני שמח לארח לשיחה שמעית מקרקעין, שמעית נדלנית, את עומר שילה, שמאי מקרקעין.
צהריים טובים.
בוא נדבר שנייה על דיברנו הרבה על הקרקעות חקלאיות, מי שרוצה, שיעשה אחורה, וישמע כל מה שדיברנו, קרקעות חקלאיות, אבל בוא נדבר שנייה על הדבר הזה, שמעות מוקדמת, שמעות אחרי חוזה.
אוקיי, ככה.
אני אגיד לך, אני אתחיל מהסוף. אני אמרתי את זה גם לנחמה. וכתבתי את זה אתמול לאסף גוסטפרלד, שהוא אליי, שהוא כל פעם מעלה פוסטים כאלה, מעניינים, אני מאוד אוהב את הפוסטים שלו, אני חולה עליהם. אני בעד לבטל את הנושא של שמעות מוקדמת. לבטל. למה? לתת רק שמעות, סליחה, לבטל שמעות לאחר חוזה. רק שמעות מוקדמות. 3,000 שקל, 3,500 שקל, עד דירה נניח 5,000,000 שקלים, אין בעיה עם הרשימות של הבנק, הכל בסדר, וזהו. שלא תהיה את ההתלבטות המטומטמת הזאת, של על 1,800 שקלים, או על 2,000 שקלים, האם אני אקח או לא אקח?
אחד משמעית, הרמת לי להנחתה, זה נושא שמאוד בוער, זה יותר מהקרקעות החקלאיות.
הבמה שלך.
אז ככה, לגבי שמאות מוקדמת, זה המצרך, אני לא רוצה להגיד, זה מצרך שהוא, מצרך מחייב, אני אגיד את זה, מצרך מחייב לעשות לפני שאנחנו נכנסים לעסקה. למה? ברגע שאנחנו נכנסים לעסקה, חתמנו כבר חוזה, אני יכול לשפוך לך פה עכשיו דוגמאות, אני גם אתן כמה, אתה לא יודע מה אתה קונה. ברגע שאין איזה עין מקצועית, שבא לנכס, ראה מה הנכס, מדד אותו וכו', אתה לא יודע באמת מה אתה קונה, אתה יכול לקנות חתול בשק.
אני כבר שם את המחיר בצד, דרך אגב. יש מחיר שאתה בסוף תקבע, אם זה מחיר נכון, לא נכון, יש מחיר נדלני, יש מחיר רגשי. אני שם אותו שנייה בצד, זה כבר לא המשחק.
את השווי, אנחנו...
את השווי. אני שם אותו בצד, זה לא...
זה הרבה יותר מזה, זה הרבה יותר מזה. פנה אליי לקוח שרצה לקנות דירה ברמת גן, והוא רצה שמעות מוקדמת, יש מלווה משקיעים שהוא אומר לכל אחד, לפני כן לעשות שמעות, זה הסיסמה שלו, סיסמה שלו. אתה הולך על שמעות לפני שאתה נכנס לעסקה. לא משנה איזה דירה, לא משנה מה. בקיצור, הוא רוצה ממני שמעות על נכס אחד, עשיתי לו שמעות, נפלה לו העסקה, הוא התבאס וזה, המשכנו לעסקה הבאה. ושילם, תבין, שילם, אתה מדבר שוב 3,000 שקל פלוס מע"מ, דברים כאלה. שילם. המשכנו לעסקה הבאה, עוד דירה ברמת גן. בדירה הזאת, הדירה הייתה מתחת למפלס הכניסה. עכשיו, כולם שם, מתווכים, כולם, אפילו המלווה משקיעים אומר לי, תקשיב, יש היתר, יש היתר, יש היתר. אני בא, אני בודק את היתר. אין יותר מילולי, יש תוכנית הגשה שזה הגרמוש, כמה שמכירים בשפה המקצועית והיותר עתיקה. אני רואה את הגרמושקה, באמת יש שם כביכול חותמת של הוועדה, אבל לא חותמת שמאשרת בכלל את הדירה הזאת. עכשיו אני אפילו אולי מחבשים, אתה מפיל עסקה, אתה זה, אני דבר ראשון חושב על טובת הלקוח. לפני הכל, שיפלו 200 עסקאות, אני שומע ללקוח שיקנה משהו שבסופו של דבר יוכל ליהנות ממנו ולא חתול בשק. מה עשינו? פנינו שם על האגפים, קיבלנו הבהרות, חבר'ה, הדירה הזאת לא ביתר. עכשיו גם
אבל היא רשומה בטאבו.
יפה, אז זה...
סליחה, כדי... אני, כן. אני לא שואל שאלות תם, אני, כן, אני כן, שואל ו... שאלות על הרמה כן. להנחתה, סליחה.
בדיוק. אני מת על זה שאומרים, היה לי גם איזה יחידת תעשייה להאריך בתל אביב. עכשיו המטווה, עכשיו אתה בא, אתה רואה מבנה תעשייה. אתה לא רואה עכשיו למטה, כמו המסחר, למעלה, אולמות של תעשייה, מישהו שם הסב לדירת מגורים, שקיע שם ים של כסף. באנו, הרחנו את זה. כמובן שאני מעריך את זה בהתאם ליתר. היתר, לא רק שהוא אמר שזה תעשייה, גם אי אפשר לעשות את זה אחרי זה מגורים בשינוי ייעוד. תעשייה פרופר, אין איך לגעת בזה. והמתווך מתקשר, אנחנו מדברים עם המתווך, הוא אומר, לא, שמה, זה דירה. אמרתי לו, איך זה בדירה? זה דירה בטאבו, בדיוק כמו שאתה אמרת. אני אומר, תקשיב, בוא נעשה שנייה הפרדה, וגם פה, גם לצופים ולמאזינים. יש טאבו ויש רישוי. הטאבו כביכול נועד כדי, מה לעשות לנו? את הזיהוי הקנייני. לדעת לשייך לי את הנכס לבעליו, בין אם זה בתסריטי בית משותף, בין אם יש לנו, סתם דוגמה, אישורי זכויות מרמי וכו'. זה לעניין הזיהוי. לעניין של החריגות בנייה, לעניין של הרישוי, אנחנו מסתכלים אך ורק על היתר בנייה. כלומר, אם הנכס שלי ביתר בנייה הוא תעשייה, אני לא יכול להתייחס אליו בתור נכס למגורים. לכן, זה שכתוב לכם לפעמים בנסח טאבו, שהנכס הוא דירה, צריך לבדוק את היתר, כי היתר הוא זה שיקבע. נסח טאבו אומר, אוקיי, זה משוייך לך, אבל הוא לא זה שקובע את היהודים בסופו של דבר.
הנסח טאבו, מי שעשה את הנסח טאבו, זה אותו קבלן למעשה, או משרד עורכי דין של הקבלן, נכון. שעשה את זה בהתאם לתוכניות בנייה. לא, לא, אמור להיות הלימה, כי אנחנו צריכים לזכור, שאנחנו קונים, שרוכשים דירה מקבלן, מי שמגיש, יש היתר בנייה שמתקבל, הקבלן רושם שהכל בסדר וזה, בדרך כלל זה בסדר, אבל בוא ניקח דירות יותר ישנות, לא מהשנתיים האחרונות שנבנו, לא בעשר שנים, היו קומבינות, ואז הקבלן פיצל דירה לשלוש, עשה שלוש דירות, ואז הוא פיצל את זה גם בטאבו, כי הוא מגיש את זה לטאבו בנפרד, זה לא, אין הלימה, זה לא אותו גוף.
היום
אותו
זה
גוף.
כבר עובד אחרת, נכון, אבל בעבר זה אנחנו רואים את הדברים האלה ש... היו פיצולים, ומישהו בעצם קונה חלק מדירה, או לחילופין, נהיה לי מקרה, שהיו שתי דירות, והיה איזה חדר שמוצמד לדירה לא נכונה. כלומר, הדירה הזאת הייתה צריכה להיות של...
סיפור חיי, זה הסיפור שתמיד אני... יש שני סיפורים בחיים שאני מספר אותם המון פעמים. אחד זה על מישהי, לא משנה, שהיא כבר לא איתנו, והשנייה זה על הלקוחה א' שלי, שאני התעקשתי, תל שמות מוקדם, אני מסתבר רבע מהדירה שייכת לה... רק בקומה שלה, שייכת לדירה ליד.
בדיוק.
עכשיו, אין בעיה, יכולה לקבל דרך אגב משכנתה, כנראה, והכל, אבל יאמר, אני לא רוצה להיכנס לראש לבריא, למיטה חולה.
צריך להפריט את השווי הזה כביכול, אם אנחנו מסתכלים בזה בראייה מקצועית, זה לא לתת שווי למשהו שלא משוייך לה. יותר מזה, היה לי גם מקרה שעשיתי בבת ים איזה שומה, הפעם, אבל זה היה טרום מחירה. אוקיי, לא טרום מחישה. יש גם אנשים שרוצים לדעת בכמה למכור את הנכסים שלהם. כי לא תמיד אנחנו, יש נכסים שהם מורכבים. סתם דוגמה, דירה במבנה רביעיות, שיש שתיים למעלה, שתיים למטה. זה נכסים שהם מורכבים. למה? כי יכול להיות גם זכויות בנייה שצריך לתת להם ערך. זה לא רק מה שאתה רואה בפועל. אתה יכול לראות באמת דירה של 40 מטר, אבל שיכולה להרחיב לעוד 100 מטר. אין לזה שווי? ברור שיש לזה שווי. אז היה לי דירה כזאת בבת ים. שם אני בא לנכס, למוכר. הוא רצה לדעת בכמה למכור את הנכס. אני בא למוכר, אני אומר לו, תקשיב, אני בדירה מערבית, והדירה המזרחית היא זאת ששלך, בטאבו. המודד או האדריכל, מי שעשה את הבית המשותף, התבלבל, עשה כאילו אצלי בין הדירות. אמרתי, תקשיב, מישהו עכשיו יבוא לעשות פה, לקנות את הנכס, זה בעיה, הדירה באמת לא רשומה על שמך, אתה צריך לעשות פה תיקון של הבית המשותף. קם הוא העריך אותי, אמר לי, דיברתי עם העורך דין, עשו שם תיקון הבית המשותף, אז יצאו שם על המחירה. אז אני חושב שגם העניין שעשות, שמו תרום רכישה, זה חובה. זה חובה באמת לדעת מה אתה קונה.
אני כל הזמן אומר, אנשים קונים אוטו ב-50-60 אלף שקל יד שנייה, לוקחים אותו למוסך, למכון בדיקה כזה או אחר,
משלמים... 750 אלף שקל,
כמה זה? משלמים את האחוז מהשווי של הרכב לפחות. ודרך אגב, חלקם הגדול בסוף קונים, כי מראה, זה כולה ציריה, אני תקן כבר, שילמתי את הדירה, נכון רבק, זה המון כסף שאתה חסכת, וכסף שלא שלך, שאתה אמור לשלם קדימה, תעשו שמות מוקדמת. יש הערה על תקן 29, נכון? בטאבו.
על חריגת בנייה.
על חריגת בנייה.
כן.
once זה נמצא בנסח טאבו עצמו, זה כבר אומר שהעירייה מכירה את הסיפור הזה, נכון?
נכון.
איך זה בא לידי ביטוי?
שוב, זה, אז זה כל מקרה לגופו. אנחנו תמיד צריכים לבוא ולבחון את הבדיקות האלה מול העירייה. יש לנו גם, סתם דוגמה, תקנה 27 פתאום על הרכוש המשותף. גם את זה, אני ספציפית גם רוצה לבדוק. למרות שזה על הרכוש המשותף, אני אוהב לבדוק את זה על...
עכשיו בוא נספר לך סיפור שהיה לי לפני שנה. למה הם הגיעו אליי? בגלל ההערה הזאת.
כן.
עשו שמאות מוקדמת אצל שמאי מוכר. הכל היה תקין. הזוג שמכר את הדירה התגרש. עכשיו, שעושים בבתים פרטיים, זה היה ידוע שהם אמורים להתגרש, והחתימה על החוזה, מחירה היה אחרי הגירושין, אבל חלק מההליך, הקונים עשו כבר שמאות מוקדמת,
כן.
הזוג התגרש, הוציאו את הבעל מהטאבו. עכשיו, בשביל לעשות שינוי בטאבו היום, דורשים אישור עירייה.
נכון.
שאתה עושה בעלות. עכשיו, כל עוד זה דירה רגילה, בבית דירות, הכל טוב. העירייה נותנת מיד אישור. ברגע שמדובר על קומה האחרונה, בדרך כלל דירת גן, פנטאוס, דירת קרקע, צמוד קרקע, הם שולחים פיקוח.
נכון.
שלחו פיקוח. מסתבר שהגדילו שם את המטבח לקו אפס של איך קוראים לזה? של הגדר.
וואו.
הגיע לקו אפס.
אוקיי.
רשמו הערת הזרה בטאבו. עכשיו, השמאי בשמאות המוקדמת פספס את זה.
והלכו לעסקה?
הם כבר חתמו חוזה. שתבין, זה תביעה מול השמאי שיכולה להיות די גדולה. בסוף, איפשהו, הצלחנו לקבל שם משכנתה. לא הייתה שם משכנתה כזאת גדולה, אבל...
כן. ואז עכשיו אתה קונה משהו שחשבת שהוא קשר, והוא בסוף לא...
כן, משהו עזוי, אני אף פעם לא נתקלתי בכאלה דברים, אתה יודע, התחלנו את השיחה שלנו, שהעולם שלנו מאוד מעניין.
כן.
הנה, עוד עולם מעניין שאתה מגלה אותו.
לא עלינו, אני רוצה להגיד, כן? שוב, כאילו, כשאתה בא לנכס, הדבר הראשון שאתה צריך לבדוק, זה באמת את העניין של הזיהוי הקנייני והיתרי הבנייה, אז גם אם אתה מפספס הערה תקנה 29, ברגע שאתה עושה הצלבה עם היתר בנייה, אתה אמור לראות שזו החווה. היה לי, אני אגיד לך סיפור, היה לי סיפור בהרצליה, אוקיי? נכס מדהים, הגעתי אליו, היה שם קצת בעיה בזיהוי הקנייני, כי זו הייתה חברה שהתפרקה וכו', אבל התגברנו על זה, ואני בא לנכס, אני רואה שהבית, עזוב את החלוקה הפנימית, הקונטור, שזה מה שכביכול, מי שלא יודע,
המרחב החיצוני,
מה שבנוי כביכול על הקרקע, אוקיי? מה שהבית שמכסה את הקרקע, הקונטור שונה לחלוטין, הבית בנוי לא באותו מרחק, כמו שזה נראה ביתר בנייה, מצאתי את עצמי שמה, נמצא המון המון זמן, עכשיו אנחנו השמיים, מה שיפה בנו, איך שאני רואה את זה, אנחנו מאקדים המון בעלי מקצוע, יש לנו את הפן הכלכלי גם, שזה כמובן לעזור בניתוח של השווי וכו'. יש לנו את הפן של התכנוני. יש לנו, בכל שומה יש פרק תכנוני שאנחנו מדברים על הזכויות בנייה, פן הרישוי, פן הזיהוי, שזה פן משפטי. אנחנו מאגדים המון, אבל עדיין, נכון שאנחנו מאגדים הכל, אבל לפעמים יש משהו שהוא לא בתחום החיותנו. אני עכשיו לא יכול לבוא ולסרטט בסרטוט מדויק, אין לי את הציוד, אין לי את ההסמכה לזה, בית חדש. אז גם צריך לדעת לזהות את העניינים האלה. עכשיו, יש שם חריגה, הבית לא בנוי בהיתר בכלל, שונה לגמרי. מה שעשיתי...
לקחו בית, שברו אותו, בנו חדש, נו, בוא נקבל.
יכול להיות שאין שם תופס 4, יכול להיות גם שזה מה שהיזם בנה מלכתחילה. אוקיי? מה עשיתי? הבאתי שם מודד, הוא מדד, עשה מדידה עם הציוד וכו', אפילו התמתי את זה בשמאות שלי, ועשינו בירור עם אדריכלית, אם זה ניתן להכשיר את זה או לא ניתן להכשיר. עכשיו, דבר כזה, כן, זה ישפיע על השווי של הנכס, אבל זה ייתן תמונה ברורה בסופו של דבר שאוקיי, אפשר להכשיר את זה.
זה ישפיע על שני דברים, אחד על השווי של הנכס, שתיים על כל נושא של מול העירייה. אני חייב להגיד, אתה מדבר על, כמו שציינו מקודם, אתה מדבר על בית צמוד קרקע, בעברת הזכויות, אתה יודע מה, אני קניתי את הבית, אני קיבלתי יותר X, עשיתי בית יותר Y.
כן.
מצאתי עכשיו קונה. הוא אפילו לא צריך משכנתה. אתה יודע מה בכלל? בוא נעשה את זה יותר. יש לו, מדברים הרצליה פיתוח, יש לנו המון כסף, לא? לכאורה, מס הכנסה. מצאתי קונה. אותו קונה לא צריך משכנתה. עכשיו, שנעשה את העברת זכויות בטאבו, אני צריך אישור עירייה לטאבו, עיריית הרצליה, או כל עירייה אחרת, תשלח מפקח, תקבל חום, מפקח ימות במקום, שיורד את הכל הפוך, הוא לא ייתן לנו אישור זכויות, לא נוכל להעביר את הנכס הזה בטאבו.
כן.
ובשביל להכשיר את השרץ אנחנו נצטרך כנראה להביא את, את כל הרבנים שבשביל להכשיר אותו,
כן.
נקרא לזה ככה, ויכול להיות שהעסקה לא תוכל לצאת לפועל בכלל, ושלא נדבר, גם בשביל להכשיר אותה היא תהיה מאוד מאוד יקרה, כי זה לתוכניות חדשות, הגשות חדשות, התנגדויות, ועדות, זה יכול לקחת גם עניין של...
חוסר ודאות משווע, מסכים איתך, אתה לא יודע מה אתה קונה באמת.
העסקה הזאת לא יוצאת לפועל, היא לא תצא לפועל, מן הסתם, היא תהיה מבוטלת עכשיו.
אגב, זה גם מה שקורה בנכס הזה, הם מאוד מאוד מתקשים במחירה שלו, כי כבר אתה לא יכול להעריך שווי של נכס כבנוי, אם לא ניתן להכשיר אותו, אוקיי? אלא כמגרש, אתה בתור מוכר לא יכול לצפות לקבל שווי של נכס כבנוי, אם אי אפשר להכשיר את הבנייה הזאת. עכשיו, יש פה עוד נקודה מאוד מאוד חשובה לעניין הזה של למה צריך שמאי. היה לי מקרה ממש מהחודשיים האחרונים, חלקה שהיה שם ארבעה בתים. בחזית של כל החלקה הזאת בעצם הייתה מחולקת לארבעה מגרשים, אפילו היה שם אישור של רשות מקרקעי ישראל על המגרש שאליו אני התייחסתי. עכשיו אני בא להעריך את המגרש, אני רואה, אמרנו ששמיים נוגעים בהמון המון פרמטרים, אז בואו נדבר על הפרמטר הזה של התכנון. אני קורא את הטאבה, אני רואה שאפשר על מגרש של דונם להקים ארבע יחידות דיור, אבל המגרש שלי הוא 915 מטר. עכשיו, עליי, לא, על המגרש שלי יש בית בנוי, אבל לא ביתר. אתה מבין? ועכשיו שאני בא להעריך אותו, איך אני מעריך אותו? הרי כבר בנו שלושה בתים, על 915 מטר היה אפשר לבנות שלושה בתים. מה אני עושה? איך אני מעריך את המגרש הזה? אי אפשר לבנות שם. גם שם אמרתי סטופ לעורך דין, אמרתי, תקשיב, אני מביא פה גיבוי ועזרה מאדריכלית שפקיעה שם בעירייה, הלכה, בדקה, תקשיב, איששה את מה שחשבתי. אי אפשר לבנות שם יחידה רביעית, כי גם אם היינו שנה שעברה, שם דוגמה, אז היה אפשר להוציא הקלות, אבל ההקלות כבר התקלו. אין לנו כבר אפשרות לבקש הקלות. אז היא הלכה בדקה, הייתה בפרי-רולינג עם הוועדה המקומית, ואמרו שאפשר להוציא שם היתר, אך ורק אם תוציא תוכנית נקודתית. עכשיו, תוכנית נקודתית עלה שם בין 900 אלף למיליון שקל. זה משהו שלקוח חייב לדעת, אתה מבין? אז זה גם חלק מהסדר שאנחנו יודעים לעשות. אנשים חושבים, הנה בית, הנה זה, אבל זה לא מספיק.
התפקיד של השמאי מקרקעין זה לא לתת שווי ערך רק. זה... לבנק, זה אנשים מאוד מאוד מתבלבלים, זה להבין את ההיסטוריה, אתה יודע מה, עכשיו נופל לי הסימון, זה כמו שהיה את פעם תוכנית של לוי יצחק, שהוא מסתובב בשוק העתיקות,
כן.
לא יודעת כמה, אבל בסוף התפקיד של אותו שמי להעריך, האם הגרטל הזה שווה 10,000 דולר או מיליון דולר, זה להכיר את ההיסטוריה שלו,
נכון.
להבין את ההיסטוריה שלו, להבין איפה יצרו, האם זה יוצר ב-1929, לפני מלחמת העולם הראשונה, האם זה היה באוסטריה המאוחדת, או לא יודע מה. ולהבין את ההיסטוריה, אותו דבר גם אתם, השמאים, צריכים להבין את ההיסטוריה, את החקירה.
חד משמעית.
וכמו שאמרנו בהתחלה, אם לא היית שמאי, אולי היית היסטוריון, אני לא יודע, זה מאוד דומה איפשהו.
הגבלה מדהימה, נכון. אנחנו חייבים, שאנחנו באים לראות נכס, לראות מה...
גם דרך אגב, גם האדריכלים, כולם חושבים אדריכל, מסרטי דירות וזה, אפרופו אדריכל, תוכנית מדהימה על עדה קרמי יש, ראיתי אותה לא מזמן, בדוקו, לא זוכר איפה, אם זה היה ב-YES או בכאן 11, על עדה קרמי האדריכלית. תוכנית מאוד מעניינת, ממליץ, כן, אפרופו. אז אני אומר, גם האדריכלים, הם לא רק מסרטטים, הם צריכים להבין את החוקים ולהכיר את כל הניואנסים הקטנים, שבסוף הכל זה עסקה מאוד מאוד מורכבת, כל הדבר הזה שנקרא נדלן. בכללי.
מסכים איתך. זה לא בושה באמת, כאילו גם לפעמים להביא את האנשי מקצוע האלה, כי שוב, המקרה של הרצליה, אני לא מודד, אני לא יכול באמת למדוד בית ולסרטט אותו, אז צריך לדעת מתי זה באמת במסגרת אחריותנו, ואנחנו יכולים להתמודד עם זה. סתם דוגמה, יש חריגת בנייה שהוסיפו עכשיו 4 על 4 מטר, אנחנו כמובן שנסרטט וזה בסדר.
בסדר, אבל 4 על 4 מטר, כן. יותר קל לך למדוד אותו ולהגיד, אשר... אוקיי, השווה לקדמות זה, נכון, בוא נהיה 50 אלף שקל, הגזמתי.
נכון.
אבל... או ההכשרה של זה, אבל כשאתה לוקח מבנה שלם לחלוטין, זה הרבה יותר קשה.
חד משמעית.
זה לא...
זה מון החיות, אתה יודע, וצריך כל אחד שידע מה התפקיד שלו, ואיפה הגבול החיות שלו.
כי בסוף העסקה הזאת יוצאת החוצה, ואנשים רוכשים... אני תמיד אחר אומר, כמו שאמרנו מקודם, זה לא רק העניין של הרכישה.
כן.
בסוף אתה רוצה גם למכור את הדירה הזאת, ואתה רוצה להתגלגל הלאה, ואתה לא יודע מה יהיו התנאים. אותה לקוחה שלי, לא הייתה לה בעיה לרכוש את הדירה הזאת שסיפרתי.
כן. כן, עם התקנה
29. לא, 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 לא עם התקנה 20, לא, כאן היא הייתה צריכה משכנתה, וכבר היה רישום בטאבו, אבל אתה לקוחה בתל אביב עם הדירה שרבע מהדירה הייתה רשומה על הדירה אחרת. לא הייתה לה בעיה לרכוש את זה, כי גם היא הייתה מקבלת אישור, היא לא הייתה צריכה אישור ראייה, לא, לא הייתה בעיה כי זה בדירות, ומבחינת אחוז המימון, גם השמאי אמר, אני מוריד רק 200,000 שקל, כמה עולה להסדיר את ההיתר, כי לא יפרקו כאן חדר.
נכון.
זה רק הסדר היתר.
כן.
לא הייתה לה בעיה, אבל היא אומרת, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי ביום שאני אצטרך למכור את הדירה, אני לא יודעת, אני ארצה להסדיר את זה, אני לא מכיר עדיין את השכן ליד, האם הוא ירצה להסדיר, האם הוא יסכים בכלל, כי זה לעשות, תסריטים חדשים, זה לא כזה דבר פשוט של, בוא, אז זה דברים שהיא מאוד מאוד, איך אומרים, היא כל פעם, תודה רבה שהצלת אותי, תודה רבה שהצלת אותי, כל פעם.
חייבים עכשיו הקדימה, חד משמעית, זה לא רק לקנות וליהנות, זה גם לחשב את הצעדים קדימה.
עומר שילה, שמאי המקרקעין, אני מאוד מאוד שמחתי לארח אותך כאן אצלנו בפרלמנט הנדל"ן ברדיו סול. למדנו המון דברים, אני חושב. זה לא משנה כמה שמאים אני מארח וכמה אנחנו מדברים על זה, כל אחד יש לו את הזווית שלו ואת הראייה שלו ואת השפה שלו, ואני חושב שפעם ראשונה נגענו כל כך יסודי גם בקרקעות חקלאיות, ואני מזמין את כולם, עומר, פייסבוק, נכון? אינסטגרם, צ'יק צ'ק, מוצאים אותך, לא צריכים, פעם היו אומרים מספרי טלפון, זה לא עוזר. תודה רבה עומר.
תודה רבה אופיר.
תודה רבה. אנחנו נמצאים 580 ימים בתוך המלחמה הארורה המקוללת הזאת, עם 59 חטופות וחטופים, מקווה לסיים את המספר הזה, למחוק את המעדף. שבוע הבא נהיה פה מיד אחרי מגשימי החלומות. תודה רבה לשוקי, לאוסנת וכמובן לעדן על כל העזרה בתכנון התוכנית, ולקרן. סוף שבוע נעים, בריאות ואושר. ביי ביי, תודה רבה. שקטה